כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הזדמנויות בחיים וניצול אותן הזדמנויות, אותם רגעים. שיעורנו לעילוי נשמת ירוחם בן נתן ודניאלי בת אליהו מרדכי. יעקב אבינו רואה בחלום שלו, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המלאכים מלאכי מרום. הפסוק אומר שהם עולים ואז יורדים. לכאורה היה אמור להיות הפוך, יורדים ואז עולים, הרי הם נמצאים כבר למעלה. אמרו רבותינו במדרש ויקרא רבה פרשה חפתת, ראה את שרי האומות שעתידים היו למשול בישראל. ראה שר של בבל עולה 70 שלבות ויורד, שר של מדי עולה 52 ויורד, של יוון עולה 180 ויורד, של אדום עולה, עולה, אינו יורד. באותה שעה התיירא יעקב, אמר, אפשר שאין לזה, לאדום, אין לו ירידה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה, אל תירא, עבדי יעקב, אתה יעקב, אין לך מה לפחד, אפילו הוא עולה ויושב אצלי, משם אני מורידו. כך אומר הנביא עובדיה, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שים כינך, משם אורידך, נאום השם. רשבי רבי שמעון בר יוחאי אמר משמו של רבי מאיר, באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר, שמה חס ושלום, כשם שלאלו ירידה, אף לי כן, אם כך גם אותנו עם ישראל יוריד הקדוש ברוך הוא. אומרים רבותינו, אמר רבי מאיר לרבי שמעון בר יוחאי, ואתה אל תירא, אם אתה עולה, לך אין ירידה עולמית. ולכן, תעלה, תעלה, אומר המדרש, לא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו אתה יעקב האמנת ועלית, לא ירדת עוד. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידים בניך שיהיו משתעבדים בהם. ארבע מלכויות. אנחנו כמובן לא מבינים מה הכוונה שיעקב אבינו לא האמין ולא עלה. אבל כן, אנחנו מבינים את האיסורים ואת הגלויות. כל אחד בדרכו שלו, בזמנו שלו, לצערו, יש את הזמנים כשהוא חווה את זה, מיותר ומפחות. יש זמנים שבהם האדם צריך לחטוף את ההזדמנות, כך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, עלה, עלה, אם אתה עולה, אין לך ירידה עולמית, אל תירא. אבל הוא חשש, כמו שאדום עולה, עולה, הוא בסוף ירד, והירידה תהיה קשה, כך פחד שמה גם יהיה איתו. הזדמנויות יש לבני אדם, ויש חובה לאדם לנצל את ההזדמנויות. הזמן מלא בחלונות הזדמנויות, ואם האדם לא מנצל אותם, הם נסגרים ולפעמים לכל הזמן. אמרו רבותינו בגמרא מסכת בבא קמא בדף פי עמוד ב', דלת שננעלת לא במהרה היא תיפתח, ודלת שנפתחה צריך הרבה רחמים לשמור אותה פתוחה. אם האדם מרגיש לדוגמה שהוא עובד במקום הנכון, הוא נמצא בחברה הנכונה, במשפחה המתאימה, אם הוא מרגיש שטוב לו בתנאי חיים מסוימים, צריך להרבות ברחמים לפני הקדוש ברוך הוא, על מנת שהמצב הזה לא ייגמר. כי דלת שנפתחה, צריך להתפלל הרבה מאוד שהיא לא תיסגר. כי דלת שנסגרת, לא במהרה היא תיפתח. ולפעמים בכלל לא. כך אומרים רבותינו על מה שאומר שלמה המלך בספר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ. זמן היה לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, זמן היה שיצא משם, זמן היה לנוח שיכנס, זמן היה שיצא משם. ומה הכוונה? אומרים רבותינו, כשהם מסבירים את דברי המדרש. זמן היה לאדם הראשון להיכנס לגן עדן. החזקוני אומר שאדם הראשון לא נברא בגן עדן, הוא נברא מחוץ לגן עדן. כך כותב החזקוני, פרק ב' פסוק ח', אם נברא האדם בגן עדן, היה סברו שכל העולם כך, אלא האדם הראשון היה מחוץ לגן עדן, ראה את העולם מלא קוצים וברקנים, ואחר כך נכנס לגן עדן. איך הוא נכנס? כתוב, ויקח השם אלוקים את האדם, לקחו בדברים, כלומר, היה צריך לשכנע אותו להיכנס אל תוך גן עדן. ואם היה מסרב, השעה הייתה עוברת והוא לעולם לא יכל להיכנס לגן עדן. ואז יש גם שעה שבו אדם הראשון צריך לצאת מגן עדן. אם והיה והוא היה עומד בניסיון, הוא לא היה יוצא מגן עדן. נוח, היה זמן שהיה צריך להיכנס אל התיבה. אם היה מתמהמע עוד קצת, הייתה עוברת השעה והוא לא היה נכנס לתיבה. היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים הצליים עשכה הרבה, ובעל הבית דוחק. ומה הכוונה בעל הבית דוחק? יש כל מיני חלונות בחיים שלנו, הזדמנויות שנפתחות ונסגרות. בעל הבית דוחק, עוד חלון ועוד חלון. עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך, ועודך בידיך. אתה מרגיש בריא, אתה מרגיש רענן, תנצל את זה לעוד מצווה, לעוד עשייה, לעוד לימוד תורה. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו. כל מה שהיה מבקש היה נמסר לו. אבל ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. עברה השעה. לאחר מכן ביקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך. ענה לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רציתי בסנה, אתה לא רצית, החמיץ את השעה. יש לאדם בחייו כל מיני הזדמנויות. גם להיות אדם שאינו מבעט באיסורים, גם זו הזדמנות של האדם. היכן אנחנו רואים את זה? אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, העשיר והעני הם לא רק שני בני אדם, כל אחד במעמד שונה, אלא הם חיים ביחסי גומלין. העשיר נותן צדקה, עושה טובה לעני במה שממלא את חסרונו של העני. הוא נותן לו צדקה, הוא עושה את זה בסבר פנים יפות. זוהי הצדקה הטובה שעושה האדם העשיר עם האדם העני. אבל גם המקבל, גם הוא מיטיב עם הנותן. איך? במה שהוא נעשה כלי. היות שהעני מאפשר את עשיית המצווה, על ידי שהוא עני, אלמלא שהוא היה עני, לא היה אפשר שתעשה המצווה הזו. לא שהוא בחר להיות האדם העני, לא שכדאי בגלל זה להיות האדם העני, אבל אם והיה והוא עני, והוא מקבל את התפקיד הזה, אז הוא מהווה הכשר מצווה. ומה הכוונה מקבל את התפקיד הזה? לא מבעט באיסורים. כך אומרת הגמרא בבבטרה בדף י', הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, הוא לא מפרנס אותם. למה? כדי שהעשירים יוכלו לזכות. לכאורה זה תמוע. אומר רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, לא מפרנס אותם, כדי שהעשירים יזכו בהם, בעזרת זה שיתנו להם צדקה. אבל אומר הרב דסלר, אם נבין שהעני הוא שותף של הנותן, ויותר מכך, אמרו רבותינו במדרש, ויקרא רבה פרשה למדלד, יותר ממה שבעל הבית העשיר עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אם האדם יהיה עני או עשיר, זה כבר נקבע עוד קודם יצירת הוולד, כמו שאומרת הגמרא נידה, תזיין, יש שחלקו יהיה עשיר, יש שחלקו יהיה העני. ואמרו רבותינו במדרש, שמות רבה פרשה למדלף, אם כסף תלווה את עמי, יש רעה חולה. ומה יכולה להיות אדם עשיר? אם העשיר עמד בניסיונו ועשה צדקות, אז הוא אוכל את ממונו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אבל אם והיה, והוא לא מפזר צדקה, אז מה שהוא נהנה מממונו בעולם הזה, זה על חשבון העולם הבא. והקדוש ברוך הוא לא מצילו מדינה של גיהנום. אם עמד העני בניסיונו ולא מבעט, נוטל כפליים לעתיד לבוא, גם את חלקו שלו, החלק הזה שהוא היה אדם עני וסבל את האיסורים, וגם את זה שהוא היה כלי לכך שהעשיר יכל לתת לו צדקה. וזו הכוונה שהעני נוטל בכפליים. שכר מצוותיו ושכר איסוריו. למרות שהמצווה שלו, ומה היא המצווה? המצווה שהוא יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. למרות שהמצווה שלו היא נעשית רק באופן פסיבי, אינו מבעט באיסורים, רק במה שגורם ומאפשר את מצוות העשיר שייתן לו. הוא נעשה כלי למצווה הזו. בכל זאת, היות ששכר גורם המצווה זה העני, והוא מצטער צער גדול ואינו מבעט באיסורים, הוא יגדל בכפליים לעתיד לבוא, לעומת שכר העושה מצווה בעצמו. במילים אחרות, גם כאשר האדם הוא עני, גם כאשר הוא מצטער, גם זו הזדמנות לאדם להרוויח בכפליים. איך? כאשר האדם אינו מבעט באיסורים. זה לא קל, זה קשה, אבל זוהי ההזדמנות של האדם להרוויח בכפליים, לא לבעט באיסורים. אומרת הגמרא, מסכת נדרים בדף ת', אמר שמעון הצדיק, מי ימי לא אכלתי, אשם נזיר תמה, אלא אחד. מה הכוונה? שמעון הצדיק, הוא היה משיירי כנסת הגדולה, הוא שימש בכהונה גדולה, 40 שנה, ובכל הזמן הזה היה הגורל עולה בימין, וחוט השני מלבין. הנר המערבי לא קבע. הכהנים לא העלו למזבח אלא שני גזרי עצים. למה? כי האש שירדה עם מרום הייתה אוכלת את הקורבנות. כל כהן שהיה מגיע כזית לחם מלחם הפנים שהיה מגיע אליו, היה סווה מזה, עוד היה מותיר, ובכל שנה זכה לגילוי שכינה בקודש הקודשים ביום הכיפורים. זה על שמעון הצדיק, כך אומרת הגמרא יומא למתת. אותו שמעון הצדיק הוא נמנע מלאכול בשר קורבן אשם של נזיר שנטמע ונטהר. הוא מביא את הקורבנות כדי להתחיל ולמנות מחדש. למה? חשש שמעון הצדיק, שמה הנזיר הזה מתחרט על הנזירות שהוכפלה לו. למה? האדם הוא היה בתהליך של נזירות, במהלך תהליך הנזירות הוא נטמע, ולכן הוא צריך להתחיל ולמנות את פרק הנזירות מחדש. לדוגמה, הוא היה נזיר לחודש, כעבור 15 יום הוא נטמע, הוא צריך להתחיל עוד פעם 30 יום. הוא חשש שמה הקורבנות שמביא הנזיר שנטמע, וצריך להתחיל עוד פעם למנות את ימי הנזירות שלו, אולי הוא מתחרט על הנזירות שהוכפלה בגלל הטומאה, והוא מביא קורבן כשהוא מסיים את הנזירות הקודמת ומתחיל את החדשה. והוא חשש שמעון הצדיק שמה יש בקורבן הזה בחינה מימד של חולין בעזרה, כי אולי הוא לא באמת רוצה להכפיל את הנזירות שלו. חוץ ממקרה אחד שהוא כן אכל את בשר הקורבן. מהו המקרה הזה? מה הייתה הפעם הזו? פעם בא נזיר מן הדרום, אומר שמעון הצדיק, אני ראיתי אותו, הוא היה יפה עיניים, הוא היה טוב רואי. אמרתי לו, בני, מה ראית לנדור נזירות? הרי בסוף הנזירות חייב הנזיר לגלח את כל שערו, והשיער שלך היה שיער יפה. למה ראית לנדור נזירות? להשחית את השיער הנאה שיש לך? אמר לי אותו נזיר. אמר לי, רואה הייתי לאבא בעיר שלי. הלכתי למלא מים מן המעיין. הסתכלתי בה בבואה שלי, ופחז עליי יצרי, ביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה העבודה שאגלחך לשמיים. העבודה הכוונה היא, אני נשבע שאני אגלח את השיער לשמיים. מיד עמדתי ונשקתי אותו על ראשו, אמרתי לו, בני, כמוך ארבון עוזרי נזירות בישראל. עליך, הכתוב אומר, איש כי יפלילין דור נדר, נזיר להזיר להשם. הנזירות שלו היא לשם שמיים. אם נדייק בדברי הסיפור, נראה כאן דבר נפלא. אומרת הגמרא, כשהוא ראה במים את הבבואה שלו, הוא ראה שהוא טוב רואי, הוא הרגיש שפחז עליו יצרו ורצה להטריד אותו, לתורדני מן העולם. מה היה צריך לעשות? מה הבעיה? אז תלך הביתה ותחתוך את השיער למספריים. תסתפר. אם אתה מפחד מהשיער היפה שלך, שמה יצריך הרע, יטריד אותך מן העולם, אז תגזור את זה בבית, תעשה קרחת בבית. אבל מה הוא עשה? הוא נדר נזירות? כלומר, חודש, ימים, אסור לתלוש שערה אחת, קדוש יהיה, גדל פרה, שיער ראשו? למה? אתה מרגיש שהשיער יפה מדי, אתה מסתכל בבבואה שלך, תלך הביתה, תשחית את שערך, על מנת שיצריך הרע לא יטריד אותך. אבל למה עכשיו, כשאתה נמצא מול המים, ברגע הזה, אתה מבקש להיות נזיר? אומר הרב גלינסקי, באותו רגע שהוא עמד מול המים, הייתה שעת התעוררות. הוא גער ביצר, הוא היה מוכן להילחם נגדו. הוא היה בשיא הלהט, הוא היה בשיא ההתלהבות להילחם נגד היצר הרע. אבל כשהוא יחזור הביתה, עוד 5 דקות, 10 דקות הליכה. במהלך 5-10 דקות האלה שהוא ילך לביתו, הוא יביט בשמש הזורחת, הוא יביט בנוף היפה, הוא יביט בעצים, הוא יתחיל לחשוב מחשבות, ויאמר לעצמו, נכון, ודאי, צריך להילחם נגד היצר הרע, אבל למה להיות כל כך קיצוני? למה להילחם בצורה כזו של להשחית את השיער? ובכלל, מה רע שמדי פעם הגיע היצר הרע? ריד רבה, אדם הראשון הוא אכל מעץ הדעת, לא היו לו ניסיונות והוא רצה להיכנס אל עולם הניסיונות. כלומר, אולי לפעמים גם כן כדאי להיכנס לניסיון? עד רבה, מי הוא הגיבור האמיתי? מי שיש לו ניסיון, הוא מצליח להתגבר עליו, אז אולי כדאי להיכנס אל עולם הניסיונות בשביל לצאת ממנו. עכשיו שאני חושב על זה, ככה היה אומר לעצמו בדרך, למה להשחית את השיער? למה ללכת הביתה ולגלח את השיער? אולי נלך למספרה היפה ביותר, עד רבה, נטפח את השיער, נשפר את הנראות, בשביל שכן, היצר יוכל לצוף מדי פעם ונלחם נגדו. את כל זה לא רצה אותו נזיר לעבור, הוא לא רצה לחוות את התהליך של הצטננות המלחמה ביצר הרע, הוא רצה לחטוף את הרגע. לא היה בטוח שהוא יישאר באותו לעד כשהוא יחזור לביתו. מי יודע אם הוא לא יירגע ויצטנן וישלים עם המצב וישיח את הדבר מליבו. ולכן, מיד כשהוא החליט שהוא רוצה להיות נזיר כדי להילחם ביצר, הוא ניצל את רגע ההתעוררות. הוא לא נתן לרגע ההתעוררות לחלוף מן העולם. על הרגע הזה, על ניצול ההזדמנות הזו, אמר שמעון הצדיק, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. לחטוף הזדמנויות של התעוררות ולתרגם אותם להחלטה, לעשייה, על מנת שנוכל לשמר את רגעי ההתעוררות. כולנו מבינים שישנם רגעים בחיים של הזדמנויות. האדם צריך להיות מספיק עירני. האדם מתעורר כל בוקר, כך צריך להיות עירני, לזהות הזדמנויות. לא פעם האדם, כמו היינו אומרים, מתהלך ואפלה. קל להבחין מתי האדם הוא ישן ומתי הוא ער. ההבחנה היא פשוטה, אבל קשה להבדיל באופן מובהק וברור בין התנהלות שהאדם מנהל את עצמו בצורה אוטומטית. היום הוא מצוברח, מחר הוא מצוברח, מוחרתיים הוא מצוברח, הוא פועל על אוטומט לבין עירנות. האדם מזהה הזדמנויות, מזהה אפשרויות, מזהה חלונות שיכולים להוביל אותו למקום חדש בחיים שלו. האדם הוא ער, העיניים שלו פקוחות, אבל התפקוד שלו ישן, אוטומטי, הולך בטל כישן דמי. הוא לא שם לב, הוא לא מבחין, הוא לא מספיק סקרן למצוא את האופציות, את ההזדמנויות, את האפשרויות, את החדשנות. ההתנהלות שלו על אוטומט. לא פעם האדם יכול לזכור מהעבר שלו כל מיני הזדמנויות יוצאות מגדר הרגיל שיכלו להשפיע עליו לטובה, על איכות החיים שלו. רק הוא לא ניצל אותם. פה הוא לא מספיק חייך, פה הוא לא היה מספיק נחמד, שם הוא לא היה מספיק נחוש, במקרה אחר הוא לא מספיק התמיד, במקרה נוסף הוא היה יותר מדי לחוץ ודואג, וכך לא הפיק את המירב מאותה סיטואציה. לפעמים האדם כן מזהה את ההזדמנויות הנהדרות שיש לו, אך אין לו את הכלים או המשאבים לנצל. או הוא מזהה, יש כאן הזדמנות, אבל יש לו פחד, הוא מפחד להיכשל, הוא מפחד לא להצליח, ולכן הוא לא מספיק יוזם, מתאמץ ומשקיע. ויש זמנים שהוא בכלל לא שם לב שיש כאן איזושהי הזדמנות. אומר החפץ חיים, זמן זה מלשון הזדמנות. אם ניתנה לאדם מתנת הזמן, זה אומר שיש לו הזדמנות. אנחנו לא צריכים לחכות ליום שיגיע, הרגע שיש בו את ההזדמנות המיוחדת. בואו לא נחכה להזדמנות, אלא ניצור אותה, את ההזדמנות. בואו לא נאמר נחכה ליום הגדול, אלא נייצר את היום הגדול. בואו ונבחר שלושה זמנים, שלוש פעילויות שאנחנו עושים יום יום, שאנחנו לא רגילים לראות האם יש אפשרות לפעול בצורה אחרת. האדם נכנס לביתו, הוא מצוברח, הוא כעוס, או עם פנים חתומות. האם הוא יכול להיכנס עם יותר חיוך, עם יותר אכפתיות ורגישות כלפי האחר? הוא נמצא בעבודה, הוא נמצא בלימוד בכולל. האם הוא יכול להיות יותר חייכן, יותר מפיק את המירב, בשעות שבהם הוא רגיל קצת יותר להיות רדום יותר, לא יעיל? זוהי האפשרות שלנו לפקוח את העיניים, לייצר חלונות הזדמנות חדשות לחיים שלנו. אפשר לעשות את זה בתוך מערכות המשפחה, ההורות עם הילדים, בתוך מערכות הנישואים, אפשר בעבודה, אפשר בלימוד, אפשר בתחביבים, אפשר בכל תחום לראות איך אני יכול קצת יותר להתקדם, קצת יותר לזהות הזדמנויות חדשות שישנן מעבר לאופק הידוע לי. כמו שאנחנו מבינים שאומן לא יכול להסתפק בכך שפעם אחת הוא היה אומן כמו שצריך, אלא הוא צריך באופן קבוע להתרומם, להשתפר, לשדרג את היכולות שלו. כך גם כן האדם, כל אדם בכל תחום בחיים, בחברה, המשפחה, בלימודים, בעבודה, לקחת קצת סיכונים, להעז, לצאת מאזור הנוחות, להתאמץ, להזיע, להשקיע, ללכת טיפה יותר נחוש וחזק, ללכת עד הסוף, לא לוותר. ואם האדם לא יעשה כך, אלא הוא ייתן להרגלים לנצח אותו, הוא יחליט שלא לבחור, לא להסתכן. הוא יכנע לאזור הנוחות, הוא יישאר מוגן. הוא לא ייקח סיכונים, הוא ירגיש רגוע, כצופה מהצד. אבל יש מחיר שהאדם הזה ישלם. הוא ישלם את מחיר התסכול, השיעמום, ההחמצה, הדריכה במקום. הוא יפסיד את חדוות העשייה, את ההשפעה, את הכוח, את הסיפוק, את האומץ. התורה מספרת, שלושה חודשים אחרי צאת בני ישראל למצרים, עלה משה רבנו להר סיני והקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לומר לישראל לפני קבלת התורה, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אומר רשי, אם אתה תקבלו על עצמכם את התורה, למרות הקושי הגדול, אחר כך התורה תהיה עריבה עליכם והמצוות יהיו קלות יותר לעשייה. ההתחלות הן קשות, ולאחר מכן קל יותר לאדם. אומר הגאון הגדול רב אהרון קוטלר, מי שמתקשה להרים מסע של 5 קילוגרם, ודאי שלו קשה להרים 10 קילוגרם. אם קשה 10 קילוגרם, ודאי יהיה קשה 20 קילוגרם. כך זה במשל עולם החומר. בעולם הרוח לא תמיד זה כך. ודאי שאדם זקוק להדרגתיות, אבל מה שהיה קשה בהתחלה, הופך לאחר מכן להיות קל ומענג. רק ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, רק ואתה יהיה לכם קשה. אבל לאחר מכן, התורה והמצוות יהיו עריבות עליכם. כי ככל שהאדם נעשה רוחני יותר, קדוש יותר, טהור יותר, תוקף אותו הרעב הרוחני לעוד ועוד. ככל שהוא נעשה רוחני יותר, הוא מבין את הפער הגדול בין מישהו לבין מישהו יכול להיות, ולכן הוא יותר ויותר רץ אחרי המצוות. ההתחלה היא קשה. ההמשך הוא לא רק שמתרגלים אל זה, אלא זה הופך להיות קל ומענג. ולכן מה שנראה קשה היום, מחר נוכל להתרגל אליו. מוחרתיים גם נהפוך את זה לתענוג. אבל תלוי בנו לפתוח את חלון ההזדמנויות ולראות את העריבות שהיא יכולה להיות בתורה ובמצוות. הווי זעיר במצווה קלה, כבה חמורה, הווי רץ אחרי המצוות. וכך אומר דוד המלך בספר תהילים, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. לכל תכלה, לכל דבר שאדם נחשף אליו מתענוגי עולם הזה, ראיתי קץ. כי כשהוא ישיג את זה, הוא יגיע לידי סובה מהחמדה הזו. כך אומר המאירי. אבל רחבה מצוותך מאוד. אין לה קץ, אין לה תכלית. ככל שישיג האדם מהמצווה יותר ויותר, הוא שואף יותר ויותר לקיים, לעשות, להדר. כי המצווה היא רחבה. אפשר לקיים אותה ברמה השטחית, ואפשר כל הזמן להעמיק ולראות את ההזדמנויות שיש במצווה. כל פעם בזווית ראייה חדשה, עם כוונה נוספת, עם העמקה נוספת, עם הזדהות חדשה, לכל תכלה ראיתי קץ, אבל המצווה רחבה מצוותך מאוד. היו ברוכים.
קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.